שלום וברכה. היום בשבוע טוב. היום יום ראשון בית בשבט תשע"ג, והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר מורה הנבוכים את רבנו הרמב״ם עליו השלום, זכותו גן עלינו אמן. גם הרב דוד הגיע, ואנחנו בחלק ראשון פרק נון א'. מה? לא סיימנו את נון? סיימנו את נון, נכון? יש במציאות דברים רבים וברורים ופשוטים שהם מושכלים ראשונים ומוחשים. למשל, כידיעה שהכל גדול יותר מן החלק. זה הדוגמה גם שעובד פה על ידי הרב קפח. ומהם שהם קרובים לאלו, ואילו הונח לאדם כפי שהוא, לא היה צריך עליהם מוכחה, כגון מציאות התנועה ומציאות היכולת באדם וגילוי ההוויה והפסד וטבעי הדברים הנראים לחוש כחום האש וקור המים וכיוצא באלה דברים רבים. אלא שכאשר נאמרו השקפות מטמיעות עם מצד הטועה וממי שנתכוון לכך למטרה מסוימת וחלק באותן ההשקפות על טבע המציאות וכחיש מוחש, או רצה להטעות במציאות מה שאינו מצוי, במציאות מה שאינו מצוי, לפיכך נאלצו אנשי המדע להוכיח קיום אותם הדברים הגלויים, ובטל מציאות אותם הדברים המדומים. כמו שמצאנו אריסטו קובע קיום התנועה כיוון שהוא כחשה. כלומר, היו בימי קדם אסכולות שאמרו שהתנועה היא אשליה, היא לא קיימת. זה הטענה של זנון האלייתי. כן? זנון מאליה שטען שלא תיתכן התנועה. והוא הביא לצורך זה את הפרדוקס המפורסם, פרדוקס של אכילס והצב, שלא ייתכן שאכילס ישיג את הצב, שהרי עד שהוא יצליח לעבור את מחצית המרחק שבינו לבין הצב, בינתיים הצב יתקדם עוד קצת, והוא צריך לעבור גם את המחצית של המרחק הנותר, ואז גם כן הצב יתמיד, וכן הלאה, כך שעד אינסוף לעולם לא ישיג אכילס את הצו. והנה אנחנו רואים במציאות שאכילס משיג את הצו, מסקנה התנועה היא אשליה. ועוד כמה ראיות מהסוג הזה. זה האסכולה האלייתית. משום כך, אריסטו העריך מאוד במטאפיזיקה לדחות את הטענה שהתנועה לא קיימת, והיה צריך להביא ראיות למציאות התנועה. אז אומר הרמב״ם, זה דברים שהם קרובים להיות מובנים מאליהם, אבל כיוון שיש המכחישים אותם, צריך להקדיש תשומת לב ולהוכיח את הבחן. כמו כן לגבי מציאות החושים, מניין לנו שהחושים אינם מתאים אותנו, אולי החושים הם מכניסים אותנו לעולם של אשליות, כמו שלמשל סבר הפילוסוף ברקלי, שאמר שהחושים הם בעצם רק פנימיים לאדם, והעולם החיצוני אין לו קיום אובייקטיבי. האם זה אמת? לא אמת. כן? אז דקארט, למשל, הקדיש חלק גדול מהעולם הספקולטיבי שלו להוכיח את ממשות העולם החיצוני. וכדומה. אז הרמב״ם, גם הוא הולך בכיוון של הריאליסטים שסבורים שהעולם הוא קיים. כן? למשל, בענייני פיזיקה, הוא סבר כדעת אריסטו, בניגוד לדעה של המותקלמין. כן, מה אמר אריסטו? אריסטו אמר שאנחנו רואים במציאות מה שנקרא סיבתיות. מה זאת אומרת סיבתיות? למשל, אם אני מכה בשולחן עם האצבע, נשמע רעש. מכאן שסיבת הרעש היא ההכאה באצבע. היו אסכולות, בין היתר האסכולה של המותקלמין, אבל זה המשך של דמוקריטס, שאמרו לא, לא. הרעש הזה אין לו שום קשר להכאה. זה רק נדמה לך. ושאתה רגיל. כל פעם שהיקטע יצא רעש, אבל זה לא אומר שזה חייב להיות. בעצם אין שום קורלציה בין ההקה לבין הרעש. זה דבר מקרי לחלוטין שהרעש נשמע בשעה שהיקטע. ובאמת באופן אבסולוטי אין ראייה נגד זה. כן? זה בעצם מה שטען בזמנו גם יותר מאוחר הפילוסוף דיוויד יום הסקוטי, שאמר שאין ראייה ספקולטיבית לסיבתיות. אבל יש ראייה אמפירית. האמפירי זה טוב מאוד, אבל זה לא הוכחה מוחלטת בראייה שאתה מדבר על דברים שורשיים, בסיסיים. על יסוד השאלה הזאת, האמירה הזאת של דיוויד יום, פיתח עמנואל קאנט את כל תורת הסובייקטיביות שלו. הוא אומר את זה מפורש, שההערה של דיוויד יום היא זו שגרמה לו לחשוב על כל ההכרות כסובייקטיביות. שוב, הדבר הזה לא נראה בעיני הרמב״ם. עבור הרמב״ם, אם אין לי סיבה להכחיש את המוחש, אני מקבל את המוחש בתור העובדה. ברור? וכדומה מהדברים האלה. בימינו, אפשר לומר, המדע התפתח באופן כזה שדווקא מסבירים את המציאות באופן שונה מן המוחש. תורת הקוונטים, למשל, מתארת את העולם הפיזיקלי כשונה לגמרי ממה שאנחנו משיגים. אנחנו חיים במין עולם של גלים, ואנחנו לא חווים את זה שאנחנו בגלים. אנחנו בעולם של ריקות, ודווקא אנחנו סבורים שהעולם מלא. וכדומה מהטענות האלה, אבל בימי הרמב״ם יש מה שנקרא common sense של החושים, שנחשב למובן מאליו. אנחנו נראה את זה אחר כך במחלוקת שלו בפיזיקה עם המותקלמי. אפשר להמשיך? טוב, אפשר להמשיך. ומן הסוג הזה הוא, עכשיו, זה לגבי התנועה, כן? הרמב״ם פה הביא את התנועה, שאריסטו היה צריך לדחות את דברי זנון, בגלל שזנון נכחיש את התנועה. אגב, היה מול האסכולה האליאטית, תמיד כדאי להזכיר את זה, שבמקביל לאסכולה האליאטית הייתה אסכולה הפוכה של האירקליטאים, תלמידי אירקליטס, שסברו שהתנועה היא המציאות. אין משהו אחר במציאות חוץ מהתנועה. ולכן הרעיון שאין תנועה נראה להם כאילו לומר שאין מציאות. כל דבר בתנועה. איך אמר, תרגם את זה הרב הנזיר, כל דבר חי. זה התפיסה. אז אומר כאן, ואילו, ומן הסוג הזה, אומר הרמב״ם, ומן הסוג הזה היא שלילת התארים העצמיים מהשם יתעלה. לפי שהדבר מושכל ראשון, כלומר שהתואר זולת העצם המתואר, ושהוא מצא מצוים לעצם, והרי הוא מקרה. ואילו היה התואר הוא עצם המתואר, יהיה אם כן התואר כפילות בלשון בלבד, כאילו תאמר האדם הוא האדם, או יהיה ביאור שם, כאילו תאמר האדם הוא החי ההוגה, נמצא כי החי ההוגה הוא עצם האדם מתתו, ואין שם עניין שלישי, זולת החי ההוגה הוא האדם, והוא היה מתואר בחיים ובהיגיון. אלא שעניין תואר זה, פירוש שם, לא יותר, כאילו אמרת שהדבר אשר שמו אדם, הוא הדבר המורכב מן החיות וההיגיון, נדבר כי התואר לא ייבצר מאחד משני דברים, או שהוא עצם המתואר ויהיה פירוש שם, ואנחנו לא נמנע אותו כלפי השם באופן הזה, אלא מצד אחר כמו שהתבאר, או שיהיה התואר זולת המתואר, אלא הוא יהיה נוסף על המתואר. וזה גורם שיהיה אותו התואר מקרה לאותה עצמות, ובשילת שמה מקרה מתארי השם, לא נשלל עניינן, לפי שכל עניין נוסף על העצמות, הרי הוא נספח לה, בלתי משלים המתתה, וזהו עניין המקרה, נוסף למה שמחייב הוויית הדברים. דברים רבים קדומים היו התארים רבים, ואנחנו תכלל, כי אם בקביעות עצמות אחת מופשטת שאין בה הרכבה, ולא ריבוי עניינים, אלא עניין אחד, מאיזה צד שתזכרו, ואיזה בחינה שתבחנו, תמצאו אחד, לא יחלק לשני עניינים כלל, ולא בשום סיבה, ולא ימצא בו ריבוי, לא מחוץ המחשבה, לא מחשבה, כפי שיוחר מאמר זה. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, שלילת התארים העצמיים מהבורא, גם זה מהדברים שהם אמורים להיות קרובים להיות מושכל ראשון, אבל מאחר ויש אנשים שהכחישו את שלילת התארים העצמיים, לכן אומר הרמב״ם, אני צריך להקדיש לזה זמן ומאמצים כדי לדחות את הרעיון. עד כאן מובן? זה אני הגעתי למכון מאיר. כן. לא, אז אני קבעתי בכוונה, כן, הגענו לעמוד עין זין בשורה הראשונה, בדיבור המתחיל, וכבר הגיע. בסדר? למה קראתי מהר? קראתי מהר כדי שאנחנו נבין את המשפט בכללו, על מה הרמב״ם מדבר. אחר כך אפשר כמובן לחזור לפרטי הפרטים. אבל קודם כל, אבל בעצם זה משפט אחד ארוך. אומר הרמב״ם, כשם שיש דברים ש... הם היו אמורים להיות מובנים מעליהם, אבל כיוון שהם מוכחשו על ידי אחרים, היה צריך לבסס אותם כמו התנועה על ידי אריסטו. כך גם יש עוד דבר שאמור היה להיות מובן מאליו, והוא שלילת התארים העצמיים מהבורא. אבל מכיוון שיש כאלה שהכחישו את זה שאין תארים עצמיים לבורא, לכן אני צריך לדבר על זה.
החושים הטבעיים של האדם זה לשלול תארים מהאלוהות? המושכל הראשון של האדם?
כן, זה קצת, הייתי אומר, יש פה, זה נועז מאוד מצד הרמב״ם, כן? שהרמב״ם אומר, אם אתה אדם נורמלי, אתה מיד תבין שאין תארים עצמיים לבורא. זה לכאורה קצת סותר את מה שהוא אמר בפרק הקודם. שבפרק הקודם הוא הסביר לנו שבני אדם קשה להם לתפוס את אלוהים בלי תארים עצמיים, ולכן התורה התירה לעצמה את השימוש בתארים העצמיים. ופתאום אומר הרמב״ם, אבל אם יש לך שכל אתה מבין שלא. אני חושב שזה קצת אירוניה מצד הרמב״ם. כן? הרמב״ם עושה מאיתנו קצת צחוק. כן? הוא רוצה פשוט לרומם את האדם לזה שהוא חייב לקבל שאין תארים עצמיים לבורא, כי, ושאם לא, אז הוא טיפש. אז האדם ששומע את זה מפי הרמב״ם, זה גורם לו להשתדל. יש פה אירוניה. כן? זה מה שעושה הרמב״ם. אז בואו נחזור. מה הרמב״ם רוצה כאן להוכיח? את שלילת התארים העצמיים מן הבורא. מובן מה שאני אומר? אה? טוב.
מה? אני אחזור לאדם הראשון. אין לי איזה מקור בה, שאני מנסה לחזור לאדם הראשון. איך אדם הראשון הבין את האלוהות?
לפי הרמב״ם, הוא הבין אותו נכון. זאת אומרת, שלל ממנו תארים עצמיים.
אז אולי הקלקול בנו, זאת אומרת שאם היינו אנשים שלא נולדים בקלקול, אז אולי היינו מבינים כמו אדם הראשון, כמו
סבא הראשון. אבל זה מי שיש לו שכל טהור. אז להיות בעל שכל טהור, הרמב״ם בעצמו אמר לנו שזה דבר נדיר. נכון? נכון. אבל בסופו של דבר, הרמב״ם מאוד מאמין, הוא אדם מאוד אופטימי, הוא מאוד מאמין בתהרה של השכל האנושי. הוא סובר שכל הדברים שסותרים את השכל האנושי, הם דברים מקריים. איזה הרגלים, תרבותיים, או ספרים שאדם קרא, או בלבולים שהוא עבר. אבל אם אתה חוזר אל האדם בתהרת שכלו, אז אתה מגיע לאמת. זה דעת הרמב״ם. בסדר? מובן? מובן. טוב, אז כולם הבינו? מה הרמב״ם בא לשלול? בסדר. טוב. אז אני שוב חוזר אל הדברים. בעמוד עין וב, בעמודה הימנית, שמונה שורות מלמטה. דיבור המתחיל הוא מן הסוג הזה. הבנתם? מצאתם? מישהו לא מצא? כן? עמוד עין וב, עמודה ימנית, שמונה שורות מלמטה הוא מן הסוג הזה. כלומר, מסוג הדברים שהם אמורים להיות מובנים מאליהם ובני אדם לא שמים לב. היא שלילת התארים העצמיים מהשם מתעלה. לפי שהדבר מושכל ראשון. מה הדבר שהוא מושכל ראשון? שימו לב טוב טוב. לא בדיוק המסקנה, אבל הבסיס של המסקנה. כלומר, שהתואר זולת עצם המתואר. ושהוא מצב מסוים לעצם, והרי הוא מקרה. מובן? למשל, אם אני אומר, העץ ירוק. זה לא דבר שהוא עצמותי בעץ. זה מצב מסוים שקרה לעץ, שעכשיו הוא ירוק.
אבל יכול...
מה?
דיברנו על המלך, במלך.
כן, אז אני עכשיו מביא את העץ. כן. מה אכפת לו לים? שהעץ הוא ירוק. כן? אבל העץ הוא ירוק. וואו, העץ הוא גבוה. אבל יכול להיות שהעץ פתאום, במקום להיות ירוק, יהיה צבעוני. כן? כתום, ירוק, סגול, כחול, כל צבעי הקשת. זאת אומרת, שמה שאני אמרתי על העץ שהוא ירוק, שזה התואר שנתתי לו, הוא זולת עצם המתואר. הוא עניין נוסף עליו, מצב מסוים, והוא מקרה. ואילו היה התואר הוא עצם המתואר, יהיה אם כן התואר כפילות בלשון בלבד. בסדר? כאילו תאמר, האדם הוא האדם. איך קוראים לזה במשפט כזה? האדם הוא האדם? קוראים לזה טאוטולוגיה. כן? להגדיר את הדבר על ידי עצמו. ובשפה המקצועית, טאוטולוגיה. למה אומרים טאוטולוגיה? כי זה אותו דבר. או יהיה ביאור שם. כאילו תאמר, האדם הוא החי ההוגה. נמצא כי החי ההוגה הוא עצם האדם במיטתו, ואין שם עניין שלישי. זולת החי וההוגה הוא האדם. והוא המתואר בחיים ובהיגיון. אמרת חי הוגה, סימן שתיארת שיש לו חיים והיגיון. אלא שעניין תואר זה פירוש שם, לא יותר. כן, כאילו שאתה נתת הגדרה במילון. כאילו אמרת שהדבר אשר שמו אדם הוא הדבר המורכב מן החיות וההיגיון. הנה נתבהר כי התואר לא ייבצר מאחד משני דברים. כלומר, כל דבר שהוא תואר. או שהוא עצם המתואר, ואז הוא לא דבר נוסף. נכון? ויהיה פירוש שם, ואנחנו לא נמנע אותו כלפי השם באופן זה. כלומר, באופן הזה שתאמר, תואר עצמי לאלוהות, במובן הזה שאתה אומר, האלוהות היא האלוהות, זה בסדר. אין בזה בעיה לומר את זה, אלא מצד אחר, כמו שהתבהר בהמשך של הפרקים. או שיהיה התואר זולת המתואר, אלא עניין נוסף על המתואר. וזה יהיה גורם, וזה גורם שיהיה אותו התואר מקרה לאותה העצמות. ובשלילת שם המקרה מתארי השם, לא נשלול עניינן, לפי שכל עניין נוסף על העצמות, הרי הוא נספח לה בלתי משלים למיטתה, וזה עניין המקרה. נכון, זה דבר שהוא מקרה בעץ. נוסף למה שמחייב, היה דברים רבים קדומים, אם היו התארים רבים, ואין אחדות כלל, כי אם בקביעת עצמות אחת מופשטת, שאין בה הרכבה ולא ריבוי עניינים, אלא עניין אחד, מאיזה צד שתזכרו. ובזה עניין, ובזה בחינה שתבחנהו, תמצאו אחד, לא יחלק לשני עניינים כלל ולא בשום סיבה. ולא, אז הוא ממש אומר כאן הרמב״ם, אם אני אומר שזה שהאלוהים הוא חי, זה זולת האלוהים עצמו, וזה שהוא חכם, זה זולת האלוהים עצמו, וזה שהוא יכול, זה זולת האלוהים עצמו. יוצא שאני, באמירה הזאת, עשיתי את אלוהים למרובה. יש אלוהים, והחיות, והיכולת, והחוכמה, וכל אלה קדומים. אז בלי משים, עשיתי את עצמי למאמין בריבוי אלים, במקום באל אחד. בסדר? ככה סובר הרמב״ם. ולכן בשמונה פרקים הוא ניסח את זה יפה, הוא אמר, הוא תאריו, ותאריו הוא. הוא חייו, וחייו הוא. תודה. שלא כמו האדם, שאצל האדם, החיים זה לא האדם עצמו. השכל זה לא האדם עצמו. היכולת זה לא האדם עצמו, אלא זה דברים שנוספים על עצמות האדם. מה שאין כן, אצל הבורא יתברך, שהוא חייו, הוא יכולתו, הוא הכל, הוא כל תאריו. יוצא לפי זה, שריבוי התארים הם אינם אלא מצד הלשון ולא מצד האמת. לכן אפשר לומר, אין תארים עצמיים לאלוהות. עד כאן מובן? אני חוזר פה על מה שאומר כאן. בתשע שורות מלמטה, שמונה שורות מלמטה, בעמודה השמאלית. כן, נוסף למה שמחייב הוויית דברים רבים קדומים, אם היו התארים רבים. ואין אחדות כלל, כי אם בקביעת עצמות אחת מופשטת, שאין בה הרכבה ולא ריבוי עניינים, אלא עניין אחד מאיזה צד שתזכרו ובאיזו בחינה שתבחנהו, תמצאו אחד. עכשיו, לפי הרמב״ם, כשאומרים שהשם אחד, הכוונה שאי אפשר לחלק. כלומר, איך שלא תמצא, לא תוכל לדבר על אלוהות מחולקת. לא יחלק. מה?
מה זה העניין? עניין אחד.
העניין, מה פירוש המילה עניין? נושא אחד. כלומר, האלוהות לא ניתנת לחלוקה. בסדר? כן. לא יחלק לשני עניינים כלל, ולא בשום סיבה, ולא יימצא בו ריבוי, לא מחוץ למחשבה, כלומר במציאות האובייקטיבית, ולא במחשבה, באופן הסובייקטיבי, כפי שיוחר במאמר זה. ואז ממילא תשאל שאלה גדולה, אם השם הוא אחד באמת, איך הוא ברא את הריבוי? כן, שאלה רצינית. אם הוא אחד, איך יצא ממנו הרבה? בלתי אפשרי.
מגמה הרבה זה אחד.
כן, מגמה הרבה זה אחד. למה אתה מתכוון? אחד גדול, אבל יש לו הרבה חלקים. אם יש לו חלקים, אז הוא כבר לא אחד. פעולות, אז זה כבר לא אחד, יש לו פעולות רבות. כן? אפלטון לא הצליח, לא, נפש האדם היא אחת, ויש לה פעולות רבות חלוקות, זה אחדות, לא אחדות באמת. אחדות כאילו. כי יש פעולות חלוקות. הפעולות חלוקות... מה? זה בלוק הקושייר, זה יכול להיות. איך יכול להיות שיש לאלוה פעולות חלוקות? זאת שאלה שהפלטון לא הצליח לפתור אותה. בפרוטגורס ובתאטטוס לא הצליח. כן? המהר"ל בספר נצח ישראל, בפרק ג' נותן תשובה, אבל התשובה יותר מסובכת מהשאלה. כן? לא אמרתי שהיא לא נכונה, אני רק אומר שצריך ללמוד את זה. כן? זה מאוד מאוד לא פשוט. בעצם אפשר לומר ככה. אם אנחנו חושבים באופן מוחלט, אם יש אלוהים, אין שום מקום לעולם. שום מקום לא נשאר לעולם.
יהיה אלוהים כמו של העולם.
נכון, לפי זה אין עולם. השאיר מקום, זה כבר דבר מאוד פרדוקסלי מה שאתה אומר. נכון? זה מה שאומרים חכמי הקבלה. כן? שיש מה שנקרא תורת הצמצום, שהוא פינה מקום, ככה הביטוי. פינה מקום למציאות. איך קורא לזה האריזל? למה שאמרת? איך הוא קורא לזה? הוא קורא לזה סוד הצמצום. אבל למה שלא יקרא לזה הצמצום? למה הוא קורא לזה סוד הצמצום? כי זה בלתי מובן. זה בלתי מובן. כן? כלומר, נגיד באופן מוחלט, אם יש אלוהים, אין עולם. זה המתבקש. אז יש כמה אפשרויות, יש כמה מסקנות שאפשר להסיק מזה. אם יש אלוהים, אז אין עולם. מסקנה, יש אלוהים הרי. מסקנה, אין עולם. זה מה שנקרא הקוסמיזם. הכל דמיון, הכל אשליה. אין עולם, כלומר זה הקוסמיזם. אפשרות שנייה היא לומר, רגע, אתה אמרת שאם יש אלוהים אין עולם, הרי יש עולם, מסקנה, אין אלוהים. כלומר זה אתאיזם. כן? יש גישה כזאת, אתאיזם. הרי היה, יש עולם, איך זה יכול להיות שיש עולם? אפשרות שלישית, לומר, העולם זה אלוהים בעצמו. פנתאיזם. פינוזה בין היתר. כן? שיטה פנתאיסטית, זאת אומרת, העולם זה האלוהות. אפשרות נוספת היא לומר שגם זה נכון וגם זה נכון. כן? שמצד אחד יש עולם, מצד שני אין עולם. מי אומר את זה? רבי חיים מוולוז'ין. כן? בספר נפש החיים. אפשרות נוספת. זה חלק שלישי. זה חלק שלישי של נפש החיים. כל כולו דן בזה. כן? מתחיל במילים ומה שאמר מקום. ואפשרות נוספת היא לומר שאנחנו נבין את זה רק לעתיד לבוא, שזה נשאר פרדוקסלי עד עצם היום הזה. זאת השיטה של רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, תורה סמך ד' פסקה ב' וג'. ראיתי? טוב. יש אפשרות נוספת, וזה לומר שהעולם הוא אמנם לא האלוהות, אבל הוא בתוך האלוהות. קוראים לזה פן-אנתאיזם. אין כל מיני שיטות כאלה, פה ושם. עכשיו, מה הרמב״ם סובר בכל זה? יש בעצם אפשר לומר שכל מי שאמר משהו חושב שהרמב״ם אמר את זה. אז זה קשה מאוד להכריע. אני רק פשוט אומר שהרמב״ם פה פותח לפנינו את הנושא. וכבר הגיע הדבר אצל אנשים מבעלי העיון, עד כדי כך, אני קורא כאן בעמוד עין זין, בעמודה הימנית, וכבר הגיע הדבר אצל אנשים מבעלי העיון, עד כדי כך שאמרו, כי תאריו יתעלה, אינם עצמותו ולא דבר מחוץ לעצמותו. זה אנשים שלא יודעים להחליט. כן? או שזה מחוץ לעצמותו, או שזה לא מחוץ לעצמותו, אבל זה גם וגם. וזה כמו שאמרו אחרים, המצבים, כוונתך בכך, העניינים הכלליים אינם נמצאים ולא נעדרים. וכדברי אחרים, העצם הנפרד, מה זה העצם הנפרד? אטום, אינו במקום, אבל הוא תופס שטח. והאדם אין לו פעולה כלל, אבל יש לו הקנייה, הוא יכול לקנות משהו, לרכוש ידיעה למשל. וכל אלה הדברים נאמרים בלבד, והרי הם מצויים במילים, לא במחשבה. כל שכן שתהיה להם מציאות מחוץ למחשבה. אלא שהם, כפי שאתה יודע ויודע, כל מי שאינו מטעה את עצמו, מוגנים בריבוי הדברים ובמשלים מטעים, ומתעמתים בצעקות ובהשמצות, ובאופנים רבים מורכבים מוויכוחי סרק והשעה. וכאשר יחזור אומרם ומקיימם בדרכים אלו עם עצמו, אל דעותיו לא יימצא מאומה פרט למבוכה וחוסר ידיעה, מפני שהוא מדמה להמציא מה שאינו מצוי, ולברוא אמצעי בין שני הפכים שאין אמצעי ביניהם. והאם ייתכן אמצעי בין המצוי והבלתי מצוי? או אמצעי בין שני דברים אשר האחד מהם הוא השני, או שהוא זולתו? אלא שהזקיקם לכך מה שאמרו, מה שאמרנו, מאימוץ הדמיונות. כן? כלומר, הרמב״ם איננו מקבל כל שיטה של ערפל. כן, ערפל רוחני, זה הרמב״ם לא מקבל. תגיד, זה כך או זה כך? קיים או לא קיים? יש או אין? כן? זה מאוד קשה מה שדורש הרמב״ם. אבל הוא אומר, אם אתה לא יכול להתקדם, אם אתה לא מוכן לענות על שאלות מהסוג הזה. כן? ובזה בא לשלול כנראה דברים מהסגנון הנאו-אפלטוני של פרוקלוס ופלוטינוס, שאמרו דברים עמוקים ומטושטשים ומאורפלים כדי להסביר איזה מין השתלשלות של מציאות בין הבורא לבין האדם. בסדר? והרמב״ם אומר, כל זה בבקשה לשים בצד.
מה זה האורות?
מה?
הספירות,
כן. כן, אז כן רואים שהרמב״ם מתכוון גם לדחות את תורת הספירות.
אבל אין נזק בכך,
זה
יותר
כיף.
נזק חמור מאוד, זה נשאר בברוכה. וגם, אם התארים האלה הם מחוץ לאלוהות, בכל אופן תארים, בספירות יש גם תארים. חוכמה וכו'. אז בתשובת הריבה שהוא התייחס לזה, אז הוא אמר שזה לא שאנחנו מאמינים בעשר, אלא זה שרי. לפי הרמב״ם, אין מקום לזה.
טוב, אתה אומר בעצם שיש פה סתירה בין שלושה מקומות הרמב״ם. המקום הראשון שבו הוא אמר בסוף פרק ו, ואם ירצה אחד ממעוטי היכולת לומר בכל הלשונות האלו שנאמרו בעניינים אלו, שהם מלאכים, שהם אורות נבראים, מלאכים או זולתם, אין נזק בכך. אם כן, יש לו יחס רגוע לתורת הספירות. פה אתה רואה במקום השני מתוך השלושה שהרמב״ם אומר שזה הכל דמיונות, או שדבר ישנו או שאינו, או שהוא עצמות או שאינו עצמות תכלית. ואתה מדבר גם על החלק השלישי, פרק כ"ה של חלק שני, נכון? כשהוא דן על פרקי דרבי אליעזר, ששם הוא אומר שהוא לא מבין מה שרבי אליעזר התנא אמר, שמצד אחד יש תארים, מצד שני הם מציאות. הוא אומר הדברים האלה מבלבלים מאוד את אמונתו של האדם הדתי מאוד, ולכן אני לא רוצה לעסוק בזה. אז למה הבאת את זה? כן. אז אם כן, יש לך שלושה מקומות ברמב״ם. יש לנו כלל, אמר לנו הרמב״ם בהקדמתו למורה, אם אתה רוצה לדעת מה אני חושב, אתה צריך להשוות בין הפרקים השונים. אז בוא נשבל. מה שהרמב״ם אמר, שאם ירצה אחד ממעוטי היכולת לומר שכל הדברים שנאמרו בעניין ראייה וחזה, הם נאמרים על אורות נבראים, מלאכים וזולתם, אין שום בעיה, זה אורות נבראים, זה לא האלוהות. נכון? מה שכאן הרמב״ם בא לשלול, זה תארים של האלוהות, והספירות בתור תארים, ולתת להן מציאות. וזה מה שהוא כתב בפרק כ"ה של חלק ב', שתואר איננו מציאות כי היא מאמירה בפה. נכון? יויאנה גם בתשובת הרשבש, הרשבש, סימן קוף פחת, שמביא את כל הקושיות המפורסמות בנושא הזה, ומה שיש לענות על זה. ומה תחשוב בעצמך מה יש לענות על זה. אז כך שאין בזה בעיה. מה שהרמב״ם איננו אוהב, זה מושג שאיננו מוגדר. זה הכל. בסדר. השאלה היא, אני שואל כאן שאלה שאני לא רוצה לתת עליה תשובה, אבל האם באמת המושגים הם בעצמם מוגדרים באמת? הרי יש שאלה ששאלו בפילוסופיה הפנומנולוגית. אין מה זה פילוסופיה פנומנולוגית? הפילוסופיה הפנומנולוגית זה הוסרל והיידגר. שני ההוגים הגרמנים המפורסמים. שאלו שאלה מאוד רצינית, והיא, שברגע שאתה משתמש במושג, אתה בנית איזשהו מושג פילוסופי. אתה התחלת יש לך איזה קונצפט, קוראים לזה בעברית. עצם זה שאתה בנית את המושג, אתה התרחקת מן הדבר שאתה רוצה לתאר. ואז יוצא שהפילוסופיה היא בלתי אפשרית. אז על מה כן אפשר לדבר? אפשר לדבר על הופעות, פנומן. פנומן זה הופעה. כלומר, מה שהמפגש שלי עם הדבר עושה לי. קוראים לזה פנומנולוגיה. ואז אני פטור משאלות של מהותנות וקיומיות, וכל מיני שאלות כאלה ששואלים היום. אומר היידגר, אני לא רוצה לדבר על הדבר, אני רק רוצה לדבר על איך אני נפגש עם הדבר. כן? זה אולי יותר רציני. זאת אגב השיטה של רבנו, הרב צבי יהודה קוק, שבפירושים שלו לפרשיות התורה, תמיד במוצאי שבת היה נותן שיעור על פרשת השבוע. ותמיד הוא היה מתחיל באותם המילים. אנו נפגשים בפרשה עם דבר השם שכך וכך וכך. הביטוי היה נפגשים. זה מאוד חשוב. נפגשים, לא מגדירים. כן. אבל הרמב״ם הוא עדיין חי בעידן שבו, וזה מאוד חשוב שהיה העידן הזה, שבו נדרשה הבהירות השכלית. תגיד, או כך, או כך. אחרי שאנחנו נראה שאתה לא יודע אם זה כך או כך, נוכל גם לבנות מושגים מאורפלים אלה ואחרים, אבל רק אחרי זה. או כמו שכתב רבי חיים ויטל בהקדמתו לעץ חיים, לא כתבתי דבריי אלו, אלא למי שנתפלסף תחילה. נתפלסף במובן החיובי של המילה, שעסק בפילוסופיה. טוב, אני לא יודע אם נתתי פתרון מלא, אבל התחלנו.
זאת אומרת שבמילים, אני אנסה לומר במילים הרבה ידיד, הרמב״ם אומר, אני אדבר בהגדרה של האלוהות, והמקובלים אומרים, איך אנחנו מפגשים.
יפה.
איך אנחנו חווים אותו.
נכון,
יפה. צייר לי כבשה.
צייר לי כבשה, מה אתה מתכוון?
מקובלים כאילו...
ההוכחה שהנסיך הקטן היה קיים זה שהוא רצה כבשה. ומי שרוצה כבשה, סימן שהוא קיים. נכון? טוב, יש בזה משהו. יש הרבה דברים שהם פרדוקסליים באופן שלנו לנסח אותם, זה לא אומר שזה לא נכון. כן, השפה של החלום למשל. בחלום אנחנו חולמים כל מיני דברים מוזרים, אבל הם השפה של החלום. כן? אני הייתי אולי משתמש במושג פנים. כן, זה מושג שגם הנביאים משתמשים בו. הפנים. זה אני או זה לא אני? זהו, זה בדיוק מה שהרמב״ם לא רוצה שתגיד. הוא לא רוצה שתגיד גם וגם. תענה, זה אני או זה לא אני? הייתי אומר שזה תלוי. כשאני חי, הפנים זה אני. כי אני מאוחד עם הפנים של עצמי. כשאני מת, הפנים זה לא אני. לא? אז הפנים זה מין מדרגה אמצעית. יש בספר דעת תבונות של רמח"ל שאלה ששואלת הנשמה את השכל. שם השואל נקרא נשמה והעונה נקרא שכל. זה בכלל, זה סתם מושגים. אבל הנשמה שואלת האם יש מדרגה ממוצעת בין החומר לרוח. כן? הרי יש מדרגות של חומריות, יש מדרגות של רוחניות. האם יש מדרגה בדיוק על הגבול? ועונה השכל, כן, יש. וזה זיו הפנים. זיו הפנים זה המקום שבו נפגש הממד, לא מתאמר רוחנית, כלומר אפילו האינסופי, עם המוגבלות. נכון? סך הכל מדובר במה? בעיניים, אף, גבות, מצח, לחיים, שפתיים, שיניים, אוזניים, זקן, לא יודע מה. סך הכל זה ניתן להגדרה, אפשר לצייר את זה. אבל דרך זה פתאום נפגשים עם מה שאתה לא יכול לתאר. אז הזיו של הפנים הוא נקודת ההשקה בין האינסופיות לסופיות. ולכן אתם מבינים מדוע האלוהות מתוארת בתור פנים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כן, בבקשה. נכון. להפך. על ידי שאני שולל תמיד, על ידי זה אני מגיע למושג ברור. מושג שולל. ככל שאני שולל יותר, כך הדבר ברור לי יותר. כן, אבל זה הרב הנזיר. הרי הרב הנזיר, אני חוזר על שאלתך. הרב הנזיר אומר כמשפט הזה. המורה אומר, ככל שתשלול ממנו יותר, תקרב אל ההכרה ותהיה קרוב אליו יותר, אך כיצד? מוכרחים למצוא דרך העולה אל האל ברוך הוא. עד כאן הפרק הראשון. אתה הופך את הדף בכל הנבואה. מה הוא אומר? שבתוך השלילה, השלילה יש בה חיוב, נכון? ואז הוא כותב, לדרך זו יש סימוכין בשיטתו של רבי יהודה הלוי. נכון? זה בדיוק הבעיה. הייתי רוצה למצוא את זה ברמב״ם. הרמב״ם בכוונה מפנה לך את השטח ולא מדבר על זה. נכון? למה? כי הרמב״ם מפחד מהגדרות לא ברורות. בסדר? איפה זה בכל הנבואה? בהשם העליון הנשמע, בפרק על השלילות. ואחר כך הפרק הנקרא אמצעי ומעבר. טוב. בואו נמשיך. ומפני, אני קורא כאן בעמודה השמאלית. ומפני שכל המושכל תמיד מכל הגופים המצויים, שם עצמות מסוימת וכל עצם מהם בעל תארים בהכרח, ואין אנו מוצאים כלל עצמות גשמית מופשטת במציאות בלי תארים, ולפיכך המשיכו את הדמיון הזה וחשבו שהוא יתעלה כך, מורכב מכמה עניינים עצמותו והעניינים הנוספים על עצמותו. כן, כלומר, סך הכל, זה אלה שאומרים שיש לאלוהים תארים עצמיים, הם פשוט הקישו ממה שהם ראו במציאות הגשמית. במציאות הגשמית אנחנו תמיד רואים את העצם מלווה במקרב. עד כדי כך שהייתי אומר שאנחנו רואים רק את המקרים ולא את העצם. אז לכן החליטו שגם באלוהות זה כך, יש האלוהות ותאריו. אומר הרמב״ם, זה רק הקשה, הקשה מן העולם שלנו. יש אנשים שהמשיכו את ההשוואה וקבעו בדעתם גוף בעל תארים, ואנשים התרוממו מן השוחה הזו ושללו את הגוף והשאירו את התארים. כל זה חייבה ההליכה אחר פשטי ספרי הנבואה, כמו שעבר בפרקים שיבואו בעניינים אלה. אפשר, הרמב״ם לא יאהב מה שאני הולך לעשות עכשיו, אבל אפשר מזה, אם כן, למצוא כמין הודעת בעל דין, שסגנונם של ספרי הנבואה יותר מתאים לתורת הקבלה מאשר לתורת הפילוסופיה. עד כאן הדבר הלא פייר. הלאה. פרק נון בית. הנה, הרמב״ם אומר, למה הם הגיעו לזה שיש תארים מחוץ לאלוהות? פשט ספרי הנבואה. נו, אז מה זה אומר? שפשט ספרי הנבואה כמו המקובלים. מה? זה מה שהרמב"ם יאמר, זה להמון. אבל זה קושי מסוים לא להתאים לסגנון של הספרות התנ"כית לאורך הדורות. אני לא אומר שהרמב"ם לא צודק, מי אני כדי לשפוט. אני רק אומר שיש פה, אפשר להבין מדוע רבים הלכו בכיוון אחר. לא שהם צודקים, כן? אני שוב חוזר. פרק נון ב'. עכשיו אנחנו ניגשים אל אחד הפרקים הבסיסיים בספר. כל זה היה רק הקדמה. כל מתואר שיש לייחס לו תואר חיובי ולומר הוא כך, אין מנוס מי שיהיה אותו התואר אחד מחמישה חלקים אלו. אז יש לנו פה פרק ארוך שמדבר על חמישה סוגי תארים. ארבעת הסוגים הראשונים אי אפשר לייחס אותם לקדוש ברוך הוא. הסוג החמישי גם כן אי אפשר לייחס אותו ברצינות לקדוש ברוך הוא, אבל בדיבור מותר. זה שיטת הרמב״ם. בואו נקרא. החלק הראשון, לתאר את הדבר בהגדרתו. כמו שמתארים את האדם, שהוא החי ההוגה. וזה התואר המורה על מהות הדבר ואמיתתו, כבר ביארנו שהוא פירוש שם ולא יותר. ואופן זה מן התארים, משולל מהשם אצל כל אדם. לפי שאין לו יתעלה סיבות קדומות שאין סיבות מציאותו כדי שיוגדר בהן. כן, הרי לפי הפילוסופיה הקדומה, איך מגדירים דבר, הגדרה אמיתית? על ידי סיבותיו. נכון? הגדרת הדבר בסיבתו זה ידיעת הדבר עצמו. אבל מאחר והקדוש ברוך הוא גם הסיבה הראשונה, אז אין לו סיבות שעל ידם הוא יוגדר. לכן אי אפשר להגדיר את האלוהות. לפחות לא הגדרת מהות, כפי שמובא כאן. ולפירר ברור אצל כל אחד מן המעיינים המשכילים את אשר הם אומרים כי השם לא יוגדר. והחלק השני, לתאר את הדבר במקצת הגדרתו, כגון לתאר את האדם בחיות או בהיגיון. כן, אמרנו הרי ההגדרה האמיתית של האדם זה גם חי וגם הוגה ביחד. אבל אם אני אגיד האדם זה החי, אמרתי משהו חלקי. אם אמרתי האדם זה ההוגה, אמרתי משהו חלקי. נכון? אז זה להגדיר את הדבר במקצת הגדרתו. לא נתאר את האדם בחיות או בהיגיון, וזה עניינו ההקשר. כי כאשר אנו אומרים כל אדם הוגה, הרי עניינו שכל מי שמצויה לו האנושיות, מצוי בו ההיגיון. ואופן זה מן התארים, משולל מהשם יתעלה אצל כל אדם. לפי שאילו היה לו חלק של מהות, הרי תהיה מהותו מורכבת. והרי השם הוא לא מורכב, הוא אחד. וביטולו של חלק זה כלפיו, כביטול אשר לפניו. עד כאן השלילה של התואר מהסוג השני. והחלק השלישי, שיתואר הדבר במה שהוא מחוץ לאמיתתו ועצמותו, כך שאין אותו הדבר ממה שמשלים ומצב את העצמות. ויהיה אותו הדבר אם כן איכות מסוימת בו, והאיכות היא, והיא הסוג הנעלה, מקרה מן המקרים. ואם היה שימצא לו יתעלה תואר מן החלק הזה, הרי הוא יתעלה נושא המקרים, ודי בזה ריחוק מהביטתו ועצמותו. כלומר שיהיה בעל איכות. ותימה הוא שאותם אומרי התארים שוללים ממנו יתעלה הדימוי והאיכות. ואין עניין אומרם שאין לייחס לו איכות, כי אם שאינו בעל איכות. והנה כל תואר שהוא חיובי לעצמות מסוימת, חיוב עצמי, הרי הוא או מייצב את העצמות, והיינו הך, או איכות לאותה העצמות. עד כאן מובן? זאת אומרת, לא ייתכן לייחס איכות לאלוהות, כי אז זה מקרה שאתה מוסיף לו, ואז הוא כבר לא אחד. לכן, כל האיכויות שלולות ממנו. מה זה האיכויות? לסוגי האיכות ארבעה, כפי שידוע לך. ארבעה סוגי איכויות יש. ואני משל לך משל על דרך התואר מכל סוג מהן, כדי שיובן לך מניעת מציאות אופני תארים אלה לשם יתעלה. המשל הראשון, כתארך אדם באופי מאופיה, באופי מאופיו, העיוניים או המידותיים או התכונות הנמצאות לו בשל היותו בעל נפש, כמו פלוני הנגר, שזה תכונה מעשית, או הפרוש, שזה תכונה בנפש, או החולה, שזה דבר מקרי מאוד. ואין הבדל בין אומריך הנגר או אומריך היודע או החכם. הכל תכונות בנפש. ואין הבדל בין אומריך הפרוש או אומריך הרחום. לפי שכל אומנות וכל מדע וכל מידה שנקלטו היטב, הם תכונה בנפש. וכל זה ברור למי שעסק במלאכת ההיגיון, ואפילו מעט. והמשל השני, כגון שתתאר את הדבר שיש בו כוח טבעי, או שאין בו כוח טבעי, כגון שתאמר הרך והקשה. ואין ההבדל בין אומריך הרך והקשה, ובין אומריך החזק והחלש, הכל עיתודים טבעיים. והמשל השלישי, כגון שתתאר את האדם באיכות הנפעלת ובהתפעלויות, כגון אומריך פלוני הרוגז, או הכועס, או הפוחד, או המרחם, אם לא השתרשה המידה. כן, יש את זה בין רחום למרחם. רחום שהמידה השתרשה בו, מרחם שהוא מתנהג מרחמים, גם אם הוא לא רחום. ומן הסוג הזה, כאשר תתאר את הדבר במראה ובטעם ובריח ובחום ובקור וביובש ובלחות. והמשל הרביעי, כגון שתתאר את הדבר בספיחיו, מצד הכמות במה שהוא כמותי, כגון אומריך הארוך והקצר, העקום, הישר וכל הדומה לכך, וכאשר תתבונן בכל התארים הללו וכל כיוצא בהם, תמצא הם נמנעים כלפי השם. כיוון שאינו בעל כמות, שאז ישיגו איכויות משיגי הכמות, באשר הם כמות, ואינו מתרשם, מתפעל, שישיגו איכויות ההתפעלויות, ואין לו העיתודים, שאז ישיגו הכוחות ודומיהן, ואינו יתעלה בעל נפש, שאז תהיה לו תכונה ואז ישיגו האופי, כמתינות והביישנות וכיוצא בכך, ולא מה שישיג בעל הנפש, באשר הוא בעל נפש, כגון הבריאות והחולי, הנה נתבהר לך שכל תואר המתייחס לסוג האיכות הנעלה לא יימצא לו יתעלה. נמצא כי שלושת החלקים הללו מן התארים, והם הראשון מה שמורה על מהות, 2 או על חלק של מהות, 3 או על איכות מסוימת המצויה במהות, כבר נתבהרה מניעתם כלפיו יתעלה, מפני שכולם מורים על הרכבה אשר נבהר בהוכחות מניעתם כלפי השם. אם כן, שלושת הסוגים הראשונים של תארים בלתי אפשריים. והחלק הרביעי, החלק הרביעי זה כבר מתחיל להיות יותר מסובך, הוא לתאר את הדבר ביחסו לזולתו. כלומר, לא תיאור עצמו, אלא איך הוא עם אחרים. כגון, ליחסו לזמן או למקום או לאדם אחר. כגון, תארך את לוי, שהוא אביו של פלוני, או שותף של פלוני, או גר במקום פלוני, או שהיה בזמן פלוני, ואופן זה מן התארים אינו מחייב ריבוי ולא שינוי בעצמות המתואר, כי זה לוי הרמוז אליו, שהוא שותף של שמעון, ואבי גרשון, ואדון ירחה, וחברו של יהודה, והגר בבית שהוא כך וכך, ואשר הוא נולד בשנת כך, וענייני היחס הללו אינם עצמותו ולא משהו בעצמותו, כמו האיכויות. ונראה בעיון ראשון, כלומר ככה היה אפשר לחשוב, שאפשר לתאר את השם מתעלה באופן זה מן התארים. אלא שכאשר נדקדק ונדייק בעיון, תתברר מניעת זה. מה שהשם מתעלה אין יחס בינו לבין הזמן והמקום, הרי הוא ברור. כן, אתה לא יכול להגיד שאלוהים נמצא בזמן מסוים. כן, כי הזמן מקרה נספח לתנועה. כאשר סוקרים בעניין הקדימה והאיחור, תמצא אינה נכנסת תחת המספר, כמו שנתבהר במקומות המיוחדים לעניין זה. והתנועה מנספחי הגופים, והשם מתעלה אינו גוף. לכן אין יחס בינו לבין הזמן, וכן אין יחס בינו לבין המקום. כי הרי מה זה זמן? הזמן זה ההפרש בין שני מצבים של החומר. מאחר ואלוהים איננו חומר, איננו גוף, לכן אין אצלו זמן. הרמב"ם אמר ואבינו מלכים, ועוד איך שהוא אמר. אגב, זה לא פשוט. יש טוענים שאבינו מלכנו, זה התחיל אצל חכמי אשכנז, רק אחר כך הגיע לספרד. אז בסדר, אבל סלח לנו אבינו כי חטאנו, מכל הנמקים שלנו, הוא אמר, כן.
זה בעיה. אנחנו רואים את השם של אלוהים, מתארים אותו, ביחס אלינו, הוא אבא שלנו, הוא המלך שלנו.
נכון. איך אפשר להגיד מילים כאלה? כאל שהשם הוא אבינו ושהשם הוא מלכנו. אז הרמב״ם יסביר לך שזה איך שהוא נקלט בהכרה שלנו. שזה שייך לסוג החמישי.
אז הוא לא מסכים לזה.
מה?
מה זאת אומרת שאני איך...
באופן אמיתי אי אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא אב. או שהוא מלך. אי אפשר. אי אפשר להגיד עליו כלום. יפה.
בנים אתם מהשם אלוהיכם.
נו, נכון. נכון, כל הביטויים האלה, יאמר הרמב״ם, שהם מצידו של המקבל. בנים אתם לשם אלוהיכם, כי אצלנו יש דעת אלוהים אמיתית, יותר מאשר אצל הגויים הטיפשים, שאינם יודעים את השם. לכן אנחנו מתוארים כבנים.
יש פעמים שראיתי נערה, כמה פעמים, שהשם של הקדוש ברוך הוא, כביכול, לפי המצב של האומה.
נכון, בסדר, אז זה הכוונה שזה מצבים... גם הרמב״ם יסכים לזה. הרמב״ם יאמר שהשם של הקדוש ברוך הוא משתנה בכינויים של בני האדם, לפי מה שהם תופסים בו. יש מצב, למשל, שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו, אז אנחנו קוראים לו השם. כשאנחנו מכירים בזה שיש הבטחה, אנחנו קוראים לו אל שדי.
יש את זה בחרב של שבוע
שאתה
עכשיו.
שמה? אני התגלתי מאברהם, יצחק ויעקב, בתור אל שדי. נכון. נכון, 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 ממש. איך הוא יסביר? אבל זה תמיד, זה השאלה שהנזיר דן בה שמה באותו פרק, נכון? טוב, אבל מקום החקירה והעיון, האם יש בינו להתעלה לבין אחד העצמים שברא יחס אמיתי כלשהו שאז יתואר בו? שימו לב לקושי שיש בעצם הניסוח של המשפט. הרמב״ם קרא לו ברא. עצם המושג של בריאה הוא בלתי אפשרי לפי מה שנאמר כאן. נכון? זה אחד הדברים הקשים שחלק ב' יצטרך לענות על זה. כן, אבל נאמר, הרמב״ם כתב במקום אחר, השכל הורה לנו את שלילת כל יחס אליו, והשכל הראה לנו את עקבות פעולותיו במציאות. שהוא הבורא. ואיך איך מסתדרים עם זה? הרמב״ם לא אומר איך מסתדרים עם זה. אבל אומר, יש גם וגם.
הנבואה מתגברת.
אולי הנבואה מתגברת, אבל הרמב״ם הוא לא נביא.
אנחנו קיבלנו בתור המסע.
כן, אבל היום אנחנו לא נביאים. פעם היינו, אבל היום אנחנו לא. מה?
האמונה,
זה לא. זה הרמב״ם אומר לו. האמונה אומר הרמב״ם, העתקד, זה הדבר שנתבהר בראיות. כך שזה לא, לא עוזר. נכון. מה? זה, אבל הרמב״ם אומר שזה האמונה. אין מושג של אמונה אצל הרמב״ם, אלא הדעה בלבד. טוב, אז הרמב״ם מקשה עלינו מאוד פה. כן? אנחנו מתחילים עם הקושיות. מי אמר שאנחנו צריכים לתת תשובות לכל דבר? לפחות לא בשיעור הזה. אולי בשיעורים הבאים. אבל עכשיו אי אפשר, כי הזמן קצר. והנה, שאין צירוף. בינו לבין אחד מברואיו, הרי הוא ברור בעיון ראשון, כי מסגולת המצטרפים היא התהפכות הגמילות, כוונה יחסי גומלין. והוא יתעלה מחויב המציאות, וכל זולתו אפשרי המציאות כמו שבר, לכן אין צירוף. אז בכל זאת איזה סוג של יחס, בזה נצטרך לדון כל זאת ועוד בפעמים הבאות. לא להתייאש. שלום.